אני שמח לראות אתכם. אנחנו מתחילים נושא חדש, כלי ראשון, כלי שני. הנושא שלנו יש לו חשיבות לא רק ביחס ל איסור ויתר, אלא כמובן גם ביחס ללכות שבת, וגם באיסור ויתר זה נושא כללי, שיש לו הרבה משמעויות בהרבה מקרים, כלומר זה נושא שיש לו השפעה בהרבה דברים. אנחנו נראה בעזרת השם היום כלי ראשון, בשיעור ביום שני נראה בעזרת השם כלי שני, ואז נעבור לעירוי ומצבי ביניים וגוש וכל הדברים האלה. וכדי להרגיע אתכם אני רק אגיד שכל מה שאנחנו דברים בשיעור הזה ובשיעור הבא, אלה הדברים הקלים, זה הדברים הפשוטים, הקלים, זה ממש הלכה למעשה. הלמדנות והבלגן הולך להיות בעירוי בעזרת השם, שם יהיה עומק גדול, ואתם יודעים שתמיד מצבי ביניים גורמים לדיונים. כשאתה קיצוני כאן, כאן זה יותר פשוט. אתה באמצע, פתאום זה דורש המון מחשבה, אז זה בעזרת השם, בשיעור אחר כך. אז מוריי ורבותיי, אנחנו נתחיל בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אני חושב שהאור הוא קצת מדי מסנבר, נכון? האור בסדר? התאורה בסדר?
מצוין.
תראה גם
מעולה.
כן? טוב, יופי. אז בואו נתחיל. אני אשתף עם מצגת, היא ריקה בינתיים, אבל נשתף בה וניצור אותה תוך כדי. אתם רואים את המצגת?
כן.
טוב, אז קודם כל, אני רק רוצה לדבר על המצבים השונים שאנחנו הולכים להתייחס אליהם. בגדול, אנחנו לא נכתוב כאן את הכל לגמרי, אבל בגדול המצבים השונים. יש לנו, נקרא לזה, מצבים שונים ברמת החום. אז המצבים השונים שיש לנו הם כאלה. יש לנו כלי ראשון. ובתוך כלי ראשון יש שני מצבים. מצב אחד זה כלי ראשון שעומד על האש. מצב שני, כלי ראשון שהוסר מן האש. כל אחד אנחנו צריכים לברר כמובן את הדין שלו. כלי ראשון שעומד על האש זה די פשוט, כי זה בישול, מה יכול להיות בישול אם לא כלי ראשון שעומד על האש? אז עיקר הדיון הוא כלי ראשון שהוא שם מן האש, כלומר יש לי סיר, היה על האש, הורדתי אותו מהאש, עכשיו השאלה היא, מה דינו? ויש לנו את הדבר הבא, שגם בו צריך לדון, חוץ מכלי ראשון, או כלי שני, או כלי שלישי, למעשה זה בכל הכלים, אבל בעיקר בכלי ראשון, יש לי כלי ראשון, אבל יש עוד דבר שמשמעותי, גם הכלי, וגם על איזה חום מדובר. ואנחנו צריכים כאן לברר מה הדין בכלי ראשון שירד מיד סולדת. וביחס לכלי ראשון שירד מיד צולדת, אנחנו צריכים לברר מה קורה כאשר הוא על האש. ומה קורה כאשר הוא שר מן האש?
הרב אמר שיש הבדל בין החומר שהכלי עשוי ממנו?
לא. לא, אני רק אומר שצריך לדבר תמיד גם באיזה כלי זה נמצא וגם מה רמת החום שזה נמצא. אם זה כלי ראשון, כלי שני, לא באיזה כלי מבחת החומר, אלא רק בצד הכלי ראשון, כלי שני. טוב, אתם רואים את החיצים האלה? אפשר לראות אותם?
רואים קצת.
כן.
טוב, צריך לראות לעשות את הדרך הזה. אז זה דבר ראשון, שצריך לברר את הדברים האלה לגבי כלי ראשון. יש לנו מצבי ביניים, שזה לא יעסוק השיעור היום, אבל מצבי ביניים זה... טוב, כאן מצבי ביניים, יש לנו עירוי כשאתה שופך את המים, ועירוי אנחנו נראה שגם הוא מתפצל לכל האפשרויות. יש עירוי שנפסק הקילוח ולא נפסק הקילוח ומזדחל, אנחנו נראה שגם עירוי זה דבר שהוא הרבה יותר מפורט. יש לנו גוש, למשל, גוש זה דבר שהוא כמו תפוח אדמה חם, שהחום עצור בתוכו. כשאתה לוקח תפוח אדמה ומזיז אותו מכלי אחד לכלי שני, כלי שלישי, לא ברור שמשהו משתנה. אז גוש זה דבר נוסף שאנחנו צריכים לברר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ויש לנו כלי שני. עכשיו גם כלי שני, גם בזה, אז יש מקום לכל מיני ברורים, שאני לא אכתוב אותם לגמרי עכשיו, אבל גם פה יש מקום לברר מהי רמת החום של הכלי. על איזה חום מדובר? מדובר על מתחת ליד צולדת, מעל יד צולדת, יד נכוות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, קצת היום, קצת אהבה, כבר יש כל מיני רמות שאנחנו צריכים לדון על מה בדיוק מדובר, על איזה רמת חום מדובר בכלי שליש שני. זה קשור גם לכלי ראשון, אבל כלי שני אולי זה יותר מעשי. ויש לנו עוד פעם גם פה עירוי שצריך לדבר עליו, כאן פחות לא על גוש, אבל יש לנו עירוי.
וכמובן... אבל מה שזה חלק מצבי ביניים.
נכון, זה מצבי ביניים, אבל יש עירוי כלי ראשון, ויש עירוי כלי שני. זה גם מצבי ביניים בין כלי שני לכלי שלישי, אתה מבין? כשדנים על עירוי, אנחנו נדון בדרך כלל על עירוי כלי ראשון. אבל צריך לדון גם על עירוי כלי שני. ואם הוא זהה לעירוי כלי ראשון או לא זהה. עירוי הכוונה כאן, שיהיה ברור, עירוי כלי שני. אז זה קודם כל לעשות סדר מה אנחנו הולכים לברר. וכמו שאמרתי, בשיעור היום אנחנו נתמקד בכל מה שקשור לכלי ראשון. בשיעור הבא אנחנו נתמקד בכל מה שקשור לכלי שני, ובשיעורים אחר כך אנחנו נתמקד בכל מצבי הביניים. יש לנו דיון בהלכות שבת, ויש לנו דיון בענייני איסור ויתר, ויש כל מיני השלכות לפעמים מהדיון בהלכות שבת לדיון בענייני איסור ויתר. יש לנו משנה בשבת דף מבית עמוד א', שהמשנה אומרת האילפס והקדרה שהעבירן מרותחים לא ייתן לתוכן תבלין. בפשטות מדובר על סיר שהורדת אותו מהאש, וכתוב לך כאן שאל תשים בתוכו תבלין, כלומר כלי ראשון שהוא סר מן האש. רש"י אומר, זה כלי ראשון כל זמן שרותח מבשל. אז רש"י אומר, כלי ראשון, כל זמן שכלי ראשון רותח הוא מבשל. ומדברי רש"י האלה אנחנו מבינים שלמרות שזה ירד מהאש, עדיין אנחנו אומרים יש בזה איסור של בישול. כלומר יש איסור בישול לא רק על האש אלא גם כשזה ירד מהאש. זה מקור אחד שיש לנו בבבלי. יש מקום לדון בזה עוד יותר, אבל אני אעזוב את זה כרגע. ויש לנו ירושלמי. אני אביא רגע את הירושלמי. יש לנו שני ירושלמים להביא. אני מביא ירושלמי אחד, אבל אני אדון בו בהרחבה עוד מעט ולא כרגע, אבל אני מביא אותו כבר. זה ירושלמי אחד בפרק ג' הלכה ד', אבל בירושלמי הזה אנחנו נדון תכף. ניקח אולי את הירושלמי הזה.
אני יכול לחזור רגע לשקופית הקודמת? רק בשנייה?
כן.
לא, השקופית עם המשנה.
אז יש לנו ירושלמי בכמה מקומות שהוא די דומה, ואני אתייחס עכשיו לירושלמי אחד, עוד מעט נתייחס לירושלמי נוסף. רבי יצחק בר גופתא בר קומי רבנא עשה כן בשבת, חייב משום מבשל, עשה כן בבשר וחלב, חייב משום מבשל, אמר לי כדאמר זעירא וזהו חלוט ברור כלשהו מהלך תחתיו. הירושלמי כאן מדבר גם לעניין שבת, וגם לעניין איסור ויתר. והירושלמי מגדיר מתי כלי ראשון מבשל כל שהאור מהלך תחתיו. הירושלמי אומר לנו, אם האש נמצאת מתחת לקדרה, אז זה נקרא בישול, גם לעניין שבת וגם לעניין איסור ויתר. זאת אומרת שבניגוד לבבלי, לפי הסבר רש"י, שראינו שסיר שהוסר מן האש עדיין נחשב מבשל, נכון? כך אמר רש"י. מדובר על אילפס בגדרה שהעבירן מרותחין, זה הוסר מן האש, ורש"י אמר, כלי ראשון כל זמן שרותח מבשל, אז מכאן ראינו, מהמקור הזה, ראינו לפי פשטות הבבלי, לפי רש"י, כלי ראשון שהוסר מן האש, מבשל מן התורה. מבשל ממש, רותח מבשל. זה פשטות רש"י. כשאנחנו מסתכלים בירושלמי, אז בירושלמי נראה לכאורה אחרת, כל זמן שהאור תחתיו, אם האש נמצאת מתחת לכלי, אז זה נקרא איסור תורה. כלומר, פשטות הירושלמי, עוד מעט אנחנו נצטרך לברר יותר את הדברים.
מה זה חלוט ברור?
חליטה זה כמו בישול.
אז לכאורה הוא אומר רק שזה בישול ברור, כאילו ברור שזה בישול, רק שזה ארור תחתיו, אולי גם לא, לא?
אולי, לפחות, נגיד ככה, לכאורה, בישול ברור, הכוונה שבישול מדאורייתא. כלומר, פשטות הירושלמי, שכלי ראשון שהוסר מן האש, לא מבשל מדאורייתא, אבל אולי מדרבנן, תכף אנחנו נראה, מדאורייתא לא מבשל, וכדי לנסות ולהבין את זה קצת יותר, אז יש לנו עוד ירושלמי שהבאנו קודם, ואנחנו ננסה ללמוד אותו ודרכו להבין קצת יותר את דעת הירושלמי. הכל מודין אומר הירושלמי בכלי שני שהוא מותר. מה בין כלי ראשון, מה בין כלי שני? מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? אמר רבי יוסי, כאן היד שולטת, וכאן אין היד שולטת. אני קורא את זה בינתיים לפי קריאת המהרשל. רבי יוסי אומר, כאן היד סולדת, כאן אין היד סולדת. כלומר, בכלי ראשון היד סולדת, בכלי שני אין היד סולדת. אמר רבי יונה, כאן וכאן אין היד שולטת. לפי קריאת המהרש"ל, כאן וכאן אין היד סולדת, אלא עשו הרחק לכלי ראשון, ולא עשו הרחק לכלי שני. כלומר, לפי המהרש"ל, ניקח את שיטת רבי יונה, בירושלמי השיטה השנייה, גם כלי ראשון, גם כלי שני מדובר, גם במצב שהיד לא סולדת. ולמרות זאת, עשו הרחק לכלי ראשון, כלומר, כלי ראשון שאין היד סולדת בו, אסור לשים בו דברים, ולא עשו הרחק לכלי שני, כלי שני שאין היד סולדת בו, מותר, אולי כלי שני תמיד מותר, אבל בכל אופן, מה שיוצא לכאורה לפי הקריאה, כך יוצא לפי המהרש"ל, שיש איסור בישול בכלי ראשון, אפילו כשאין היד סולדת בו. יש איסור דרבנן, אפילו כשאין היד סולדת בו, שעשו הרחקה. אז פשטות הירושלמי כאן, נקרא את הירושלמי, לא יודע אם זה פשטות, הסבר הירושלמי, א', מהרש"ל, מהרש"ל מסביר, יד שולטת, שווה יד סולדת. דעת רבי יונה, גם בכלי ראשון שאין היד סולדת בו, יש איסור דרבנן, כן, הרחקה, יש איסור דרבנן. גם כלי ראשון שאין היד סולדת בו, יש איסור דרבנן. זו דעת המהרש"ל, והש"ך מביא את דבריו אצלנו ביורדיה בסימן קוף ה' בסעיף קטן ה'. המגן אברהם מביא את הדברים האלה גם כן באור החיים בסימן שין י' ח', והמגן אברהם גם כן חושב בדרך הזאת שיש איסור דרבנן בכלי ראשון שהוא שר מן האש, אפילו אם אין היד סולדת בו. נכתוב, וזו דעת המגן אברהם, שיש איסור דרבנן, גם בכלי ראשון שהורד מן האש, ואין היד סולדת בו. אז זה ההסבר שאמר שם. אבל השח אצלנו חולק על הדבר הזה. השח אומר, התבלבלתם. אתם אמרתם שיד שולטת זה יד סולדת. אומר השח, זה בדיוק הפוך. יד סולדת זה אומר שהיד בורחת. היא לא מצליחה להחזיק מעמד במים, היא בורחת מהמים. יד שולטת, הכוונה שהיד לא בורחת, היא שולטת. זאת אומרת, אומר השח, יד שולטת שווה אין היד סולדת. כלומר, זה בדיוק הפוך. יד שולטת זה היד לא סולדת, זאת אומרת שיש לי תא על המים והיד לא סולדת בהם. ולפי קריאת השח, כל האיסור הוא רק בכלי ראשון שהיד סולדת בו. וגם בדבר הזה האיסור רק מדרבנן, לפי הירושלמי. כלומר כאן יש כולה מאוד גדולה לפי הקריאה הזאת, לפי קריאת השח, כלי ראשון שהוא שר מן האש והיד סולדת בו, יש איסור דרבנן לשים בו דברים. כלי ראשון שהוא שר מן האש ואין היד סולדת בו, שזה המקרה שהמהרש"ל והמגן אברהם אמרו שאסור, מרשל לא ברור אם הוא דיבר שהכלי הוא שר מן האש או לא שר מן האש, המגן אברהם כותב מפורש שהכלי הוא שר מן האש. כלי ראשון שהוא שר מן האש ואין היד צולדת בו, מותר. כך מבאר השח, וביחס ללכות שבת לפחות, המשנה רואה בסימן שין י' ח' סעיף קטן סמך ד' פוסק להקל. כלומר, הדין הזה, שכלי ראשון שהוא שר מן האש ואין היד צולדת בו מותר, כך פסיקת...
לפי המרש"ל, עד מתי הגזרה קיימת?
זאת שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, אבל באופן פשוט, יהיה אסור לך, כל עוד יש משמעות לחום המים. זאת באמת שאלה, עד מתי, אבל...
הספרדים גם מסכימים עם המשנה ברורה הזה?
להקל?
כן.
כן. בטח הרב עובדיה. אנחנו עוד נדבר על זה. עוד נדבר על זה. אנחנו מדברים לפחות בינתיים, כלי ראשון, הוא שר מן האש, ואין היד צולדת בו. יש יש עוד איזה הבנה של חיי אדם, שזה קשור יותר לכלי שני ולא לכלי ראשון, אני מזכיר את זה, אני לא אכתוב את זה, אנחנו נזכיר את זה בהמשך, שהוא מדבר על יד נכוות, והוא כותב ששיעור של יד נכוות הוא שונה, ויש בו איסור יותר חמור, אבל זה אני עוזב עכשיו, זה רק מסוגריים. אני רוצה בתור פירוש שלישי, להביא את הגרא. והגרא אומר דבר מאוד מעניין, הגרא אצלנו ביורדיה קוף ה', סעיף קטן י' ג', הגרא מסביר בירושלמי, אולי גורס או מסביר בירושלמי, טיפה אחרת, מוסיף מילה אחת. הירושלמי, יש את הירושלמי שראינו כאן, אבל הירושלמי ראינו אותו לפני רגע גם, אתם זוכרים כאן? רגע. מה זה הירושלמי הזה? אנחנו ראינו שהירושלמי אמר שזהו בישול ברור, כל שהאור מהלך תחתיו. אתם זוכרים? וכל שהאור מהלך תחתיו. לכאורה לפי זה יוצא שאם הסיר הורד מהאש, זה לא איסור תורה, רק אם הסיר על האש. ואם הסיר הורד מהאש, זה לא איסור תורה, מה יותר הגיוני כשזה ירד מיד סולדת? לגזור שאסור כמו המערשל, או לא לגזור שאסור כמו השח?
לא לגזור.
לא לגזור, כי אם כשיורד מהאש, אני אומר שזה לא דאורייתא, אפילו אם היד סולדת, אז למה לגזור כשירד מהיד סולדת? כלומר, פשטות הדברים, לפי השח, שכלי ראשון שהוא שר מן האש, יש בו איסור דרבנן, וזה פשטות הירושלמי, כמו שאנחנו רואים בירושלמי השני, ובגלל שזה איסור דרבנן, אין מקום לגזור. אבל לפי המערשל, יש גזרה. בפשטות המערשל יוצא שכלי ראשון, מעל יד צולדת, הוא דאורייתא. ולפי זה, כלי ראשון מעל יד צולדת, אסור מהתורה. כשאנחנו משווים לירושלמי השני, הירושלמי אומר, כל שהאור מהלך תחתיו, זה אומר שרק כלי ראשון אין האש מדאורייתא, ואם הוא שר מן האש הוא לא דאורייתא. ואולי כל המערשל מדבר רק על האש, כמו שאמרנו קודם, אבל הגרא הסביר אחרת את הירושלמי. הגרא אומר, כל שהוא היה מהלך תחתיו. אתם מבינים את המהפכה שהוא עשה פה? זה לא כל דבר שיש מתחתיו אש, אלא כל דבר שהייתה מעליו אש. לפי זה...
יכול להיות גם כלי רביעי, הרב.
לא. כלי רביעי לא היה אף פעם על האש. רק כלי ראשון היה על האש. כל דבר שהיה פעם על האש...
כאילו, הכלי, לא התוכן שלו.
כן. כל דבר, כל כלי. כל כלי שהיה פעם על האש, יש בו איסור תורה, גם אם הוא שר מן האש. והקריאה הזאת של הגרא יותר תומכת באותה דרך שראינו מקודם בירושלמי בדרכו של המהרש"ל. אמנם הגרא את הירושלמי עצמו מסביר בדרך אחרת, שלישית.
הרב, זה יהיה נכון גם אם הכלי כבר קר לגמרי? אם הוא קר לגמרי, למה שהוא יבשל?
לא קר לגמרי, כמובן כנראה שיש משמעות לחום המים. אם זה קר לגמרי, קשה להגיד שמישהו יגיד דבר כזה. כמובן שיש משמעות לחום המים. אז אני רק רוצה כאן לציין שחוץ משני ההסברים האלה יש הסבר שלישי של הגרא, שהוא מסביר בצורה קצת שונה מהמהרש"ל, והוא מסביר ש אסור לשים אוכל בכלי ראשון אפילו אם אין היד צולדת בו. בינתיים זה כמו המהרש"ל, נכון? אם הוא על האש ויגיע ליד צולדת, זה ברור, נכון? אבל כאן אומר הגרא, למרות שמתכוון להורידו לפני שיגיע ליד צולדת. אז לפי הגרא יש כאן הסבר אחר, מה ההרחקה שעשו בכלי ראשון? לפי המהרש"ל עשו הרחקה שכלי ראשון פחות מיד צולדת, גם אם הוא לא על האש, לפי המגן אברהם לפחות יהיה אסור. לפי הגרא לא גזרו עד כדי כך, אלא שגזרו בכלי ראשון שהוא פחות מיד צולדת, שהוא נמצא על האש, שמא תשכח ותשאיר את האוכל שם, גם כשזה יגיע ליד סולדת. זה הסבר הגרא השלישי כאן בירושלמי. להלכה בדבר הזה, יש מחלוקת בין הפוסקים ביחס להלכות שבת. כמו שאמרתי, המשנה ברורה הקל בדבר. ביחס לאיסור והיתר יש מחלוקת, למרות שהשח רצה להקל, אבל השח למעשה אומר על פי התורת חטאת בשם הרשב"א, שגם אם ירד מיד צולדת יש להחמיר לפחות כדי קליפה. כלומר, עיקר דעתו שזה לא נאסר, אבל אומר תקלף, תוריד קליפה מהאוכל, אנחנו מדברים בענייני איסור והיתר. מצד שני, דעת התז בסימן צדיק ד' בסעיף קטן א', תחילת סימן צדיק ד', דעת התז, שכלי ראשון שירד מיד צולדת לא אוסר כלל. וכף החיים, בסימן קופי סעיף קטן כף ז', כותב כך בשם הזבחי צדק, והוא כותב שם, בשם הזבחי צדק, שגם השח בעצמו בנקודות הכסף כנראה חזר בו והקל. אז אם אנחנו נסכם להלכה...
איפה הנפקמינה בדיוק בצור ויתר? עוד לא דיברנו.
נפקמינה גדולה, אתה הורדת מהאש. יש לך משהו שהוא כלי ראשון שהיד לא סולדת בו, משהו בשרי, והכנסת לתוכו משהו חלבי. האם הוא נאסר? האם צריך להכשיר את הכלי? או שאני אומר, רק בעל יד סולדת.
מצד הכלי.
מצד הכלי. אם אני מדבר מצד האוכל, מצד האוכל זה גם שאלה, כי יכול להיות גם מצד האוכל, יש אוכל שאני אגיד שכל הנוזל או כל הדברים יתערבב בפנים ועשה אותו, ויש דברים שלא, ואז אולי אני אוכל...
אבל זה קשור לבישול? זה קשור לבישול בכלי ראשון? כלי שני? הנוזל וכל זה?
גם הדברים האלה, אם זה מעל יד סולדת בכלי ראשון, אז אני אצטרך לזרוק. אין מה לעשות. ואם... זה פחות מיד סולדת, יש מקרים שאני אוכל להקל. אני אתן לכם דוגמה פשוטה.
אם מתערב יבש ברוטב, ברוטב בשרי נניח, יבש חלבי ברוטב בשרי?
תן לך דוגמה פשוטה, תן לך דוגמה פשוטה. יש לך מרק עוף. מרק עוף. חומם, רתח, אכלו מנו בני הבית, הוא נחלו, והוא עכשיו פחות מיד סולדת. בוא נאמר, הוא 40 מעלות צלזיוס, הוא פחות מיד סולדת, לא דיברנו כמה זה יד סולדת, נזכיר את זה עוד. פחות מיד סולדת. מרקוף, בא מישהו, הכניס כף חלבית לתוך המרקוף. האם הכף נאסרה? ואולי אם לא בתדה ושישים, האם היא אסרה בכלל את המרק, את הכלי?
ובאוכל, בדוגמה של אוכל?
אז רק במקרה כזה אני אומר שאם אני פוסק להלכה להקל, אז אני אגיד שפחות מיד סולדת זה לא נאסר ולא אוסר. אני יכול לשטוף את הכף והכף תהיה קשירה. והמרק לא נאסר והסיר לא נאסר. אם ייכנס אוכל לתוך המרק, אז זה יותר מסובך, כי אם מדובר על שני מאכלים יבשים, שנוגעים אחד בשני, זה יותר קל קצת נוזל. השאלה היא מה בדיוק קרה? יש דברים שמחלחל לנוזל וזה אבוד. ויש דברים שלא מחלחל, שאז מספיק אולי לשטוף, להוריד קליפה, אבל אם זה יהיה בישול ממש, אני אצטרך לזרוק, גם אם זה לא מחלחל. בדרך
כלל. נניח גבינה קשה נכנסה למרק, ועושה אותה גבינה.
אז אוקיי, אז יכול להיות שאם זה פחות מיד צולדת, אז באמת...
אז אם זה יד צולדת, אז יהיה אסור, גם אם עושה אותה גבינה?
נכון.
נניח, כן, דוגמה של משהו שלא...
נכון, נכון.
הרב, לפי השח, הרב, לפי השח, כלי שני גם יד סולדת מותר?
כלי שני, לא דיברנו עדיין, אנחנו נדבר על כלי שני. כלי שני, אנחנו נדבר על פרט, וזה תלוי קצת גם השיטות שאנחנו אומרים עכשיו. השח...
איפה, אבל איפה רואים, איפה רואים שהטעם עובר רק על ידי בישול? הטעם למרק עבר רק על ידי, כאילו הטעם, שהטעם עובר רק על ידי בישול.
כל הסוגיות, כשאתה רואה בירושלמי, שירושלמי מדבר, מה נקרא בישול? מעל יד צולדת, מתחת ליד צולדת. הירושלמי מנסה לברר, מה נקרא בישול? בישול זה מה שאוסר.
הירושלמי זה לגבי איסור ביתר.
כן. אנחנו נראה אבל עוד דברים, בהקשר הזה אנחנו נראה עוד דברים. השח אמרנו, על פי התורת חטאת בשם הרשב"א, גם אם ירד מיד סולדת, יש להחמיר כדי קליפה. להוריד כמו קליפה שם מהדבר. זו דעת השח. והתז, אז אני רק כותב כי זה לא אצלנו, יורדיה צדיקי א', אולי נכתוב גם בכל אופן שח. אז אומר שכלי ראשון שירד מיד סולדת אינו אוסר כלל, ואמרנו כף החיים מסכים איתו, ופי כף זין בשם הזבחי צדק שגם השח חזר בו נקודות הכסף, שזה פירוש נוסף שכתב השח, וכן. אז כל זה לגבי כלי ראשון שירד מיד סולדת, ובאופן כללי, באמת, הפרי מגדים אומר שאם מדובר על מעבר בין כלים, בזה, כמו הקף שאמרתי מקודם, או קף ואוכל, בזה אין להחמיר כשירד מיד סולדת. אפילו במגע של אוכל לכלי. אם מדובר על אוכל ואוכל שהבליעה היא קלה, וזה כן ראוי להחמיר כדי קליפה. אולי נכתוב את זה. פרי מגדים. אומר, אם מדובר על מגע של אוכל ואוכל, ראוי להחמיר כדי קליפה. כי אמרנו שנבלה בקלות. לעומת זאת, מאידך, במגע בין כלי לכלי, או אוכל לכלי, אין להחמיר לפחות מיד סולדת. למשל אמרנו, כף חלבית שנכנסה לסיר בשרי עם מרק עוף. למשל, עכשיו הדבר הזה יש לו עוד נפקא מינות, ואני אתן לכם עוד שאלה מעשית. מה קורה אם שתפו בטעות כלים בשרים וחלבים באותו כיור? והחום היה פחות מיד סולדת. מה יהיה הדין במקרה הזה?
רק אם פעם המים האלה היו מעל יד סולדת, אם אף פעם לא היו יד סולדת אין שום בעיה.
מעולה, מעולה, ממש מצוין. אז קודם כל, לפי מה שראינו עכשיו, אז בכל מקרה, בין כלי לכלי, אנחנו פוסקים להקל. אבל חוץ מזה מסתבר שכל החומר שהמהרש"ל הייתה במים שהיו פעם יד סולדת, וירדו. אבל מים שמראש לא הגיעו ליד סולדת, לכאורה אין להם שם של כלי ראשון בכלל, והם לא אוסרים לכולי אלמה. חוץ מזה, יש לי של קערות שודחו שאני לא מדבר עליו עכשיו, אבל...
זה נחשב אירועי, לא?
זאת שאלה...
מותחים, אבל הם
מדובר... זאת שאלה גם כן, אולי זה אירועי, אבל שתפו כלים בשרים וחלביים, יור אחד, ואין היד סולדת, שזאת המציאות בדרך כלל, כי אדם שוטף בדרך כלל בכלים שהיד לא סולדת, כדי להישמר מההערה של ישראל, אני אגיד, גם אם נגדיר זאת ככלי ראשון, לא נאסר, כי במגע של כלים לפחות מיד סולדת לא אוסרים, גם מסתבר שכיוון שלא היה אף פעם יד סולדת, אין לכך שם של כלי ראשון.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
מה קורה במציאות ש... שיש באמת רק, יכול להיות שהרב התייחס ולא שמתי לב, ו... שיש רק יור אחד, כאילו, לכתחילה, מה כדאי לעשות?
אז תראו, אני לא אתייחס לזה כרגע, זה קשור, אנחנו נתייחס, אם אתה רוצה נראה עוד כמה דברים, אבל אתה יודע מה, אני רק אזכיר בקצרה, כי פתאום הזכרתי שדיברנו על זה קצת, זה קשור לדין כערות שהודחו,
אני עכשיו זוכר, אני אסתכל שם, אני אסתכל ב...
אני לא זוכר, אבל נראה שדיברנו על זה ועל מדיח
כלים. כן, כן, אנחנו הזכרנו את זה. כן, כן.
אז הזכרנו את זה, בסדר. אז שם הדיברנו יותר, אבל עכשיו אז אני רק אכתוב כאן בתור ההערה שלך, וכמובן שיש לעיין בדין כערות שהודחו. אני חושב שאני אצליח לשים עוד ועוד, אני פשוט יוריד את זה מכאן, ונשים את זה בשקופית אחרת, וזהו. או להיאבק איתו. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ראינו את הבסיס של כלי ראשון, לא ראינו את הכל, שיעור הבא אנחנו נגמור כלי ראשון, ונראה את כלי שני, ואז נוכל לסכם את הנושא הזה, ולעבור לדבר הבא.
רק שאלה שאלה?
כן.
לגבי האגרה שאומר שהרחקה היא שמה ישכח לפני שהגיע ליד צולדת. במקרה והוא כן שם, הוא לא ידע נגיד, לא יודע אם לא ידע, אבל נגיד בדיעבד הוריד את זה לפני שהגיע ליד צולדת. זה מותר או...
אם הוא הוריד את זה לפני, לפי אגרה זה יהיה בסדר, ולפי המערשל זה לא יהיה בסדר, ולהלכה זה כן יהיה בסדר, כמו שראינו. טוב, אני רק אציין שיש, טוב, אני לא אציין עכשיו, פעם הבאה, אנחנו כבר עברנו את הזמן, בעזרת השם, פעם הבאה נוסיף ונחדד את הדברים יותר, אבל לפחות פתחנו את הנושא, שיהיה לכם יום מקסים, בעזרת השם, וניפגש מחר, בעזרת השם.
תודה רבה.
להתראות, והצלחה לכולם. תודה רבה.